ערב טוב לכולם. אנחנו בשיעור הקודם התקדמנו לתוך הסיפור של רב לזר, וניסינו להבין למה הוא מובא באמצע הסוגיות של עירובי תבשילין, ועמדנו על כך שהסיפור הזה מדגים את האופיו של יום טוב, ודווקא באמצעות השיטה הכי קיצונית. מה שבטוח מהסיפור של רב לזר, שביום טוב אתה לא אמור לעמוד במטבח ולבשל לשבת, וזה ממש חלק אורגני ממהלך הדיון של הסוגיה, בכדי להבין את דיני יום טוב שחל להיות בערב שבת. כן, הדברים האלה, לפי עניות דעתי, גם מתקיימים על המשך הסוגיה, וכדי שלא נדלג, בואו נראה איזה פסקת ביניים קטנה. הגענו עד תדבב עמוד ב', אנחנו בתחתית העמוד, 4 שורות מלמטה. ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו, מי לא רוצה שיתקיימו? כולם רוצים, נכון? מה יעשה? כן, ייתה בהם עדר, שנאמר אדיר במרום השם. הנה מי, אדרה כשמי כדאמרי אינשי, מי אדרה דקיימה לדרי דרי. כן, כשמה זה בדיוק ההיצעה הזאת? מה זה העדר הזה שמקיים? עכשיו, היות וכתוב ייתה בהם, אנחנו ערב שמיטה, אז האוזניים שלנו רגישות, אז זה שורש של נטייה, הולך ביחד עם מילה, נכון? ולכן אומר רש"י, אני קורא את לשונו, כותב רש"י, אילן חשוב הוא. כן, רש"י מפרש, לאור הלשון ייתה, שמדובר בעץ. כן, מה ההיצעה? כמובן זה מטאפורה, אנחנו יכולים לתרגם את זה לחיים שלנו, לאו דווקא לעצים, כן? מה ההיצעה? אומר רש"י, ואומרים, פלוני יש לו עדר בשדה, ומתוך כך היא נקראת על שמו. ואם הולך למדינת הים, הוא בא אחר והחזיק בה, יש לו עדים הרבה שהייתה שלו, ואילו מחרה היה הכל יוצא להיות נקראת על שמו של שני. כמה שרש"י בעצם אומר, אתה צריך להיות מזוהה בצורה עמוקה עם המקום. אני אומר את זה בלשון אחרת, כדי שאדם יצליח, הוא צריך להיות מזוהה עם מה שהוא עושה. בלשון אחרת, לעשות את זה עם כל הלב. לעשות את זה בצורה שזה ברור, שזה אתה ושזה שלך. אבל אם יש אנשים, קצת אתה מחפף, זה שלך, לא שלך, אז זה מהר ילך ממך. כן, אז זה יכול להיות עץ, שעכשיו כולם יודעים להגיד, השם הזה שלו, כן, זה המקום שלו, זה יכול כמובן להיות גם דבר אחר. כן, זה הכיוון של רש"י. למעט זאת, ראשונים אחרים הלכו ישר ללשון המטאפורית, וראו בזה סוג של משל. רבנו חננאל, פה על הדף, זה 3 שורות מלמטה, אמר רבי יוחנן, הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייתה בן עדר, שנאמר, אדיר במרום השם, כלומר, יעשה מעין צדקה חשובה לפני השם במרום. הדעת רש"י, לשמה הביאו את הפסוק אדיר במרום, רק כדי לומר לנו, אני קורא את לשון רש"י, שעדר לשון קיום וחוזק. ורבינו חננאל אומר, שהעיקר הוא בעצם בפסוק הזה. וכל עניין הפסוק הוא ללמד אותנו שמשהו במרום לפני השם, זה מה שיחזק את הנכסים. הוא ממשיך רבנו חננאל, כדכתיב אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, ומפורש בפרק השותפים במעשה דמונבז המלך ובסוגיות של צדקה בפרק ראשון בבבא בתרא, שאמר אני גנזתי למעלה, כלומר הצדקה שפרשתי לעניים, הנה היא גנוזה לי למעלה במרום, כדכתיב מלווה השם חונן דל. כן, וכאן יש היצעה שמבט ראשון היא נראית קצת מפתיעה. איך אדם יקיים את נכסיו? על ידי זה שהוא הוא יבזבז אותה. סליחה על הביטוי, זה לשון הגמרא שם במולבז. כלומר, הייתי אומר, איך יקיימו נכסיו? תעשה תוכנית חיסכון טובה, כן? תאגור אותו באיזה קרן נאמנות מעולה, לא יודע. תשקיע בנדלן, לא יודע. רש"י כמעט אמר את זה, כן? לא, אלא הפוך, תוציא את הכסף, תשתמש בו, זה בטוח יישאר לך. יש לזה הסבר כפול. גם רבנו חננאל מדגיש מאוד את העניין שזה במרום, כלומר, כל הנכסים שנצבור בעולם הזה לא ילוו אותנו לעולם הבא. אבל זה במרום, זה ייצבר לנו. ויש לזה עוד סיבה נוספת, והיא פשוטה. שהיות וזה כסף שהוצאנו אותו, ועכשיו זה רשום כזכות, אז אין אפשרות לקחת לנו אותו. כלומר, אם אדם חושב שהוא יחזיק תוכנית חיסכון והוא ישקיע בבורסה, אז מה יכול לקרות לבורסה? יכול לרדת. ואם אדם לפני כמה שנים השקיע בדולר ואמר, או, זה עדר, זה יחזיק לי, אז מה קרה לדולר? הצנח, כן? אבל אחרי שהוצאת אותו ועכשיו רשום לך זכות, זה כבר לא יצנח לך, כן? רק רבנו חנניה כך מפרש, כמו שכמו שעבר, עוד שתי דקות, יהיה פה חושך, בסדר?
לא, לא, זה כבר סידרתי.
זה כבר סידרת, אוקיי, בסדר. בכל מקרה, זה הפירוש הראשון של רבנו חננאל. הפירוש השני, רבנו חננאל מבין שההבדל בין הפירושים, שתי הלשונות בגמרא, זה בכלל מה זה העדר הזה, כי הוא אומר על הפירוש השני, איקא דאמרי, עדרא כשמי, והוא מאילן, אילני סרק, והוא גדול, הוא משלח פירות וענפים הרבה. הוא לא מסביר איך זה מקיים את הנכסים, הוא כנראה צריך פה להזדקק לדברי רש"י. פירוש שלישי מופיע במאירי, וזו היצעה טובה מאוד, שם כותב המאירי, זה הבאתי את זה בדפים ששלחתי להיום, בשורות הראשונות, מי שיש לו יכול לפתוח, זה שורה 3, כותב המאירי, יש לכם? לעולם יהיה אדם מרגיל עצמו להיות מסעו ומתנו באמונה, ולא סוף דבר לישראל, אלא לכל אדם, דרך צחות אמרו, הרוצה שיתקיימו נכסיו, איתה בהם עדר, שמתוך סחירת שם עדר, יעלה בליבו היושר והאדר. וזה אומנם הבטחת קיום הנכסים, והוא אמרם, כל שדה שיש בעדר, אינה נגזלת ואינה נחמסת, ופירותיה משתמרים. כן, והוא בעצם אומר, המפתח להצלחה בעסקים, זה לא רמאויות קטנות, זה לא הפוך. להיות ישר, להיות נאמן, מי שנאמן וישר ויש לו שם טוב, נכסיו מתקיימים. כן, אלו שלושה פירושים לדברי הגמרא. הגמרא ממשיכה, תניא נמי אחי, שדה שיש בה עדר אינה נגזלת ואינה נחמסת, ופירותיה משתמרים. אוקיי, עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, תני רב תחליפה אחוה דרבנאי חוזה. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, וכאן יש לנו שני נוסחים, אתם יכולים לראות בבח. אצלנו בגמרא הנוסח הוא, קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. כנראה הכוונה, מראש השנה של שנה זו, עד יום הכיפורים של השנה הבאה. ככה יש להניח. ויכולים לראות בבח, הבח כותב, תיבות אלו מחוקין ונכתב בצידו ספרים אחרים ועד ראש השנה. זה אני מראש השנה הזה, עד ראש השנה הבאה. חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים, והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתים לו, ואם מוסיף, מוסיפים לו. כן, כאן הגמרא אומרת שני יגידים, כן, רב תחליף אחוה דרבנאי חוזה. יגיד ראשון הוא שהדין על הפרנסה, הדין על התקציב שלנו, הוא כמו שעושים למשרד האוצר, הוא תקציב, גם בבית הכנסת זה ככה, נכון? שנתי. כן, ואנחנו בשמיים נידונים, יש איזה מחלוקות בתוספת בראש השנה, אם אדם נידון בכל יום, אבל הדעה הרווחת שגם התקבלה בתודעה שלנו היא, שאנחנו נידונים בראש השנה לא רק בתחום הפרנסה, אלא בכלל, מה שיראה לנו במהלך השנה כולה, והתקציב הוא תקציב שנתי, ולכן גם אני אוסיף, וזה הכרחי לפי דעתי כרקע להבנת דברי הגמרא, זה הכרחי לדעת שאם אני מוציא סעיף אחד בתקציב היום, זה יבוא על חשבון סעיף אחר. כל מי שעורך תקציב, אם זה בבית הכנסת, אם זה תקציב המדינה, יודע שהתקציב מורכב מהרבה מאוד סעיפים, ואין ארוחות חינם, אחד על חשבון השני. כן, ואם אתה מוציא יותר מדי לאחד, אז אתה צריך לדעת שזה אמור לחסר לך משני, אלא אם כן אתה רוצה להגדיל את הגירעון, שזה לא רעיון כל כך מוצלח. לכן יש חושך, כן, אוקיי. בסדר. בכל אופן, זה הרעיון היסוד, שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ולכן, כשאדם מחשב לעצמו מה לאכול, כשאדם חושב על פרנסתו או על ההוצאות שלו, הוא חייב לקחת בחשבון ראייה שחושבת לא רק על היום, אלא ראייה שלוקחת בחשבון את, הייתי אומר, מן הרשת בין ההוצאות של היום הזה לבין הימים הבאים. חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים, והוצאת בנה בתלמוד תורה. כן? עונג שבת וחינוך הבנים. אלו שני התחומים, שהתחומים האלו הם לא כלולים, הם לא קצובים מראש. אני אומר את זה בצורה הבאה, זה סעיף נפרד בתקציב. יש לו קופה משלו, הוא לא כרוך, כלומר אם תחסוך שם, אל תחשוב שזה יגיע, יוביל לכך שבתחומים האחרים יהיה לך יותר. לא יהיה לך יותר בתחומים האחרים. ומה קורה שם? שאם פיחת פוחתים לו, ואם מוסיף, מוסיפים לו. בעצם מסתכלים עליך. מה היחס שלך לשבת? מה היחס שלך לחינוך הבא? אם רואים שזה יקר לבך, אז מה ידאגו לעשות לך? ייתנו לך יותר. ואם יראו שלך זה לא כל כך חשוב, אז למה לתת לך הרבה? כן, אני לא אכנס פה לעובי הקורה, בין היתר כי זה גם ארוך, וגם זה רואי לשיעור נפרד בעוד אנשים, ואני לא רוצה לעשות לך את זה יותר מדי פעמים, אבל ודאי נזדקר פה לנגד העיניים הסיפור של יוסף מוקיר שבת, שהוא היה אדם שהוקיר את השבת, והקדוש ברוך הוא אכן מה עשה? הוסיף לו, דיינו הוא דאג לתת לו. ואני בזה סוגר את הסוגריים, אני לא חושב שבהכרח, אני חוזר קצת לשאלות שאלו ממש בסוף השיעור הקודם, שבהכרח הגמרא הזאת אומרת שצריך להתפרע בקניות לראש השנה ולסוכות. אנחנו עומדים לפני ימים של תורים, של עגלות עמוסות בחנויות המזון. זה לא אומר, טוב, זה, אם מוסיף מוסיפים לו, הלך תשתולל ותקנה בלי חשבון. כבר בשבוע שעבר ראינו הסתייגויות של ראשונים בתחום הזה, התוספות פה על אתר, עם התיקון של הגר"א, כלומר, אפשר ללוות בנסיבות מסוימות, אבל זה לא בהכרח אומר שזה בלי חשבון. ראיתי היום בערוץ 7, הרב של מזכרת בתיה אמר, בראש השנה לא לעשות חשבון של קלוריות, על סמך הגמרא הזאת. כך הוא כתב. אני מוקלט, אז אני לא אגיד מה אני חושב, על עוד פסקים שלו, אני רק אגיד, זה שרשרת של פסקים, שהיא מוטעת, איך כתבו לו כמה מגיבים, אמרו, תאכל טוב בראש השנה, מי אומר שצריך לאכול לא בריא, כן, כלומר, זה לא בהכרח אחד קשור בשני, אבל אני לא חושב שיש פה קריאה להשתוללות, כמו קריאה, וזה נוגע לעצם רעיון השבת, אני רוצה קצת להבהיר את זה, להשתחרר מהרעיון שהבא התליה, ואני אביא פה דברים שכתב אותם רב נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, משפט קצר וקולע ואמיתי. זה נמצא, מי שרוצה לראות בדפים, זה בשורה 78. פתחתם, בסדר? יש? טוב, זה פשוט דברים יפים. ויאמר משה, איכלו היום, מישהו אולי זוכר את הפסוקים, איכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים המילה היום, מזה הגמרא בשבת למדה את חובת שלוש סעודות בשבת. אומר את זה רב נחמן, אני קורא, זה תורה קופחפי, ולמדו רזל מכאן שחייב לאכול שלוש סעודות בשבת, כתלתה היום כתיבי. נמצא שעל כל סעודה מג' סעודות כתיב היום, לרמוז שלא לאכול בסעודה של שבת רק בשביל היום. כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול. תחשבו על סעודה במוצאי תענית. אנחנו אוכלים לא רק כי עכשיו אנחנו רוצים לאכול, אלא כי אנחנו רעבים מאתמול. בן אדם הלך לעבודה, לא יודע, נתקע בלי סנדוויץ', הוא בא, הוא אוכל בשביל אתמול. ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר. לפעמים האדם אוכל עכשיו בשביל מחר. הוא לא עסוק בלחיות את ההווה, הוא עסוק בקשר בין מה שאני עושה עכשיו לבין מה שיהיה מחר לבין מה שהיה אתמול. ככה בדרך כלל אנחנו עובדים. ממשיך רב נחמן ואומר, אך בכל סעודה מג' סעודות של שבת לא יאכל כי אם בשביל היום. זה הרעיון של שבת, הרעיון של שבת הוא לאכול היום. וזה רעיון מאוד עמוק שהוא לא רק בסעודות. אני קודם כל אתחיל ואדגיש, זה גם בא לידי ביטוי בג' סעודות. למה בשבת אוכלים שלוש סעודות ולא די בשניים, כמו תמיד? אז אני לא אפתח פה את כל הנושא, אבל אני רק אעיר שיש בראשונים קו מאוד ברור שעולה, שבין היתר, בן אדם בימות השבוע לא אוכל כל צורכו, כי הוא עסוק וטרוד בין היתר בשביל לחסוך לארוחה הבאה. כלומר, אני אדבר על חוויית חיים שאנחנו, ברוך השם, זכינו, שאנחנו לא כל כך מכירים. אבל ברכת המזון צועק את זה, וכל מי שקורא קצת על עולמם של אנשים מסוימים, שכבות באוכלוסייה, בעולם העתיק, יודע שזו הייתה חוויה קיומית יומיומית. המחסור במזון, או השאלה אם יש לך אמצעי מחיה, תזכרו בסיפורים בספרות האגדה, הלל הזקן, קם בבוקר, הולך עובד, יש לו דינר, חצי דינר לאוכל, חצי דינר לשומר בית המדרש, מה קורה ביום שאין עבודה ואין דינר? אז באותו יום, פשוט רעבים, פשוט רעבים, כן? אין כסף לבית המדרש, אין אפס חסכונות, אין שום דבר. ובמצב שכזה, כשאדם גומר לאכול, אנחנו גם מבינים את ברכת המזון, פרנסינו, חלקלינו, הטוב האמיתי, וזה, תודה גדולה שהיה לי אוכל, אני חושב שזכינו, שאנחנו לא חיים באיזושהי תודעה של פחד ממחסור, ממה יהיה, אבל הם חיו בתודעה מאוד עמוקה כזאת, אז באדם אוכל באמצע השבוע, הוא גם כל הזמן מחשבות נודדות והולכות לעוד מקומות, ובין היתר גם, הוא לא אוכל כל צורכו. בשבת, גם אוכלים יותר ארוחות, הדין של לחם משנה, לפי דעות מסוימות, כוונה לאכול יותר. אבל אני אומרתי בשון רב נחמן, אתה לא עוגר למחר, אתה לא עושה חשבונות. בשון סוגייתנו, אני חוזר אליה, מה המשמעות של הדבר, שההוצאות של שבת לא קשורות, זה לא חלק מאותו תקציב כמו שער השנה, אבל זה לא אחד, השבת עומדת בפני עצמה. אני שמעתי פעם מידידי הרב יעקב נגן, שהוא רם בישיבת עותניאל, אנחנו אומרים את זה גם בברכת המזון, ששבת הוא יום שכולו יום שכולו שבת הוא מנוחה לחיי עולמים. שבת היא כמו עולם הבא. באיזה מובן היא כמו עולם הבא? כי העולם הזה אנחנו כל הזמן תורכים כדי שנגיע לעולם הבא. בעולם הבא לא יתרחו בשביל זה. למה? הם כבר הגיעו. גם בשבת הגענו. עכשיו הדברים האלה אולי בזמן חז"ל היו נכונים בתחום הממוני. זה ברור לי שבזמננו גם מי שחי ברווחה כלכלית זה נכון בתחום של המנוחה מהטכנולוגיה, שהיא כל הזמן לוקחת אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים, והזמן שבו אנחנו נמצאים, וכל הזמן מעבירה אותנו לאיזו תזזית של תנועה, למקום אחר, למה יהיה פה, מה יהיה שם, והסגירה של הטלפון, או של הסלולר, או לא משנה של מה, כן? של הוואטסאפ, של המייל, כן? כל הדברים האלה, הם אומרים לך, תהיה פה עכשיו. זה הקיום המודרני של אל יצא איש במקומו ביום השביעי. אני לא קשור להוצאות של כל השנה בשבת, אני פשוט חי עכשיו. עכשיו, הסוגיה ממשיכה, אני רוצה להוכיח שההוצאות של שבת, של כל השנה, סליחה, הן מראש השנה. היא אומרת, אנחנו עוד לא גמרנו עם שבת, נחזור לזה תכף. פשוט נזרום עם הסוגיה. כן, אומרת הגמרא, אני קורא, אמר רבי אבאו, מה יקרא? תיקו בחודש שופר, בכסף, כלומר, זה חייב להיות עם היי, כמו כפי שזה בתהילים, ליום חגנו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו, הווה אומר, זה ראש השנה, וכתיב כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. מהי משמע? דהי חוק לישן הדימזוניהו, דכתיב ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעו. מר זוטרה אמר, מאחת ריפני לחם חוקי. כן, קודם כל הדרשה הזאת עומדת על תכונה מאוד מיוחדת של ראש השנה, והיא היותו חג שהחודש מתכסה בו. זה החג היחיד שיש לנו שהוא חל בראש חודש. כל החגים חלים, פסח, סוכות, הלבנה במילואה. אני לא נכנס לפלונטר של שבועות, בסדר? אני רק אגיד במאמר מוסגר, שבכיתות של בית שני, בקת מדבר יהודה, גם חג השבועות היה בתדווה וסיוון. מכוח אותה תפיסה, המחורת השבת שלהם לא היה כמו שרובנו חושבים, הכוונה ממחורת היום הראשון של פסח, אלא זה היה ממחורת השבת שאחרי פסח. וזה יצא בול על תדווה וסיוון, גם לא היה להם את הבעיות שהיה לחזל, הרי בתקופה שקידשו את החודש על פי הראייה, חג השבועות לא היה תאריך קבוע. המראה אומרת, זה לפעמים חל בה' בסיוון, לפעמים בו' בסיוון, לפעמים בזין, זה הכל תולי בשאלה, האם חודשים ניסן ואייר היו מלאים או חסירים, אבל להם היה לוח שמשי בלבד, והכל היה קבוע באותם תאריכים, וחוזר לחזל, בסדר? אבל זה חג מאוד מיוחד ראש השנה, שהוא חל ביום שהחודש מתכסה בו, ואני רק אספר, היום אחד מחברי הקהילה שלח לי מייל, הוא מאוד קשה לו עם היום השני של ראש השנה. שהוא מרגיש מאוד קשה לשמור על המתח של שני הימים, ביום השני יש איזו נפילה, אבל גם הוא לא מבין איזה בגלל יום טוב שני של גלויות. הוא באמת מציב לנו אתגר חשוב, איך לשמור על מתח, ומה המשמעות היום הזה. אני רק אשתף אתכם שבין היתר כתבתי לו, שזה, למרות שהתורה אומרת שזה יום אחד, זה כמעט מובנה, מראש הוא חייב להיות יומיים. מהסיבה הפשוטה, אם הוא חל בראש חודש, ומקדשים על פי הראייה, היחידים שיכולים באמת לדעת שהחג אכן מתקדש, רק מי שנמצא באזור של בית הדין. כלומר, זה כמעט מובנה שזה ככה, וזה ברור לכל מי שמאיים בסוגיות, שדיני היום השני של ראש השנה איננו כיום טוב שני של גלויות, להסתפק באמירה שזה קדושה אחת ולא שתי קדושות. אז, אבל זה חג מיוחד, כן? ומה אנחנו רואים? שבחג הזה יש חוק לישראל. עכשיו, מה זה חוק? אז כאן רוצים להוכיח שזה מדבר על דין של מזון, על פרנסת העולם למזוני, וזה עומי ואכלו את חוקם ושנתן להם פרו. כי למה שם המזון נקרא חוק? מאיזה סיבה? כי חוק הוא דבר קבוע. ומה אלה מפרו? קצבה קבועה. כבר יותר פסוק פחות מלמד אותנו על שחוק זה מילה של מזון, כמו שמדובר שם בהקשר של מזון שניתן כקצבה קבועה. ואולי מה נרמז פה? ופה אני חוזר לשאלות המתודיות של מה עושים כיתה אגדה, או האם באמת זה מילונאית בלבד כי המילה חוק פירושו מזון, או האם מנסים לרמוז לנו שכמו שפרעו קצב מזון לכהניו, אז ככה גם הקדוש ברוך הוא מה עושה? קוצב מזון לבריאותיו, לא רק לכהנים, כן, אצלו אין פרוטקציות, לכולם. או כלשון ברכת המזון, זן את העולם כולו בטובו. פותח את ידיך המשביע לכל חי רצון. כלומר, מלך צריך לדאוג שלתינה ויהיה מזון, והקדוש ברוך הוא בראש השנה, שהוא יושב על כיסא המלכות, כיסא הדין. הקדוש ברוך הוא לא רק דן את בריאותיו מי זכאי, מי חייב, אלא הוא דואג לקצוב לבריאותיו את מה שמגיע להם. כן, הפסוק השני הוא, הטריפני לחם חוקי, שזה פסוק של תפילה, שבו אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שיעשה את זה. אבל הפסוקים אולי אינם רק פסוקים מילונאיים, אלא הם מבטאים בתוכם את הנשמה, את הרעיון של הסוגיה. שכאן אני רק אעיר במאמר מוסגר, אני לא אעריך בזה, אבל אנחנו ממש ערב ראש השנה, זה גם זה ממש עניינו של יום, שאני פירשתי את הסוגיה כאן לפי פירושו של רש"י. שהחג, שהחודש מתכסה בו, אומר רש"י, מה הכוונה? שהלבנה, אני קוראת לשון רש"י, זה לפניכם בגמרות שלכם, שהלבנה מתכסה בו, שאינה נראית לכל אדם, אלא שחרית ליושבי מזרח וערבית ליושבי מערב. אבל התוספות על אתר פה אומרים לנו, הם חולקים על דברי רש"י. פרש רש"י, דיבור מתחיל, איזה הוא חג? פרש רש"י, שהלבנה אינה נראית, וקשה לפירוש זה, דבל אלה מימר שהלבנה מתכסה. לכך פרש רבינו תם שראש חודש מזדמן בו, ותראו איך הוא מפרש את המילה כסה. כסה לא מלשון כיסוי, אלא מלשון זמן, שזה מזדמן. דוד אחרי זה תמצא לי מאמר של מי שבדק את זה. ואז התוספות מספרים, אני רוצה בקצרה לזכור את זה, על מחלוקת גדולה מאוד שהייתה בין שני בעלי תוספות, רבינו תם ורבינו משולם. המחלוקת נמצאת, הבאתי את זה בדפים, אבל אני לא אקרא משם, יש לנו הרבה מה להספיק היום. זה נמצא בספר הישר לרבנו תם, ההתכתבות נשתמרה בחלקה בין שני החכמים האלה, שיש כמה התכתבויות בספר הישר ביניהם. בין המשולם פירש, אני קורא, מתכסה שלא היה סעיר שראש חודש קרב בו. וכאן הוא לוקח אותנו רבנו משולם למחוז, שהאמת נפתח. החזית הזאת מתחילה בגמרא בעירובין. שם הגמרא בעירובין מתלבטת האם צריך להזכיר בתפילות ראש השנה, האם צריך להזכיר את העובדה שהיום הזה הוא גם ראש חודש. האם צריך אנחנו אומרים יעלה ויבוא, ומאורים רק יום הזיכרון הזה. אז הגמרא שם, זה גמרא בעירובין דף מם. אני מזמין אתכם לעיין. פירשתי אותו פה על פי פירושו של רש"י שם, שהדברים מבוארים בעריכות. יש לרש"י, בסידור רש"י, סימן, מלי, קוף פי זין, יש לו עריכות דברים גדולה מאוד בפרשנות הסוגיה שם, ורש"י שם מסביר את הסוגיה שהכוונה אם צריך להזכיר את ראש חודש, ומסקנת הסוגיה שזיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. דהיינו, היות וגם ראש חודש הוא יום של זיכרון, כפי שנאמר בפסוקים ובמדבר י' וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אז לכן כשאנחנו אומרים יום הזיכרון הזה, זה גם הזכרת ראש השנה וגם הזכרת ראש חודש. ככה רש"י מפרש את הסוגיה. אבל שם הסוגיה פתחה בעצם את השאלה, אני אומר את זה בצורה פשוטה, האם ראש השנה זה גם ראש השנה וגם ראש חודש תשרי? ועכשיו מה השאלה? כמו שיש לנו דילמות, זה פה בדף י' ז' נגיע, שיום טוב חל בשבת, אז בית שמאי ובית הלל יחלקו האם זה משתלב, מה עושים, האם צריך להזכיר אותם בנפרד, האם זה אקראי או פה הרי כל אחד חש שזה שראש השנה הוא באלף בתשרי, זה לא מקרה. אם יום טוב חל בשבת, זה מקרי, זה משתנה משנה לשנה, באיזה יום בשבוע זה חל. ראש השנה הוא תמיד יהיה באלף בתשרי. ועל כן, זה לא המקרה, איך הם משתלבים אחד בתוך השני. כן, וכאן בא רבינו משולם ואומר דבר שעורר עליו את זעמו של רבינו תם, משהו שלא הייתם רוצים שיקרה לכם, וזה שהוא אומר שלא הקריבו שעיר ראש חודש בראש השנה, רק שעיר של ראש השנה. זה הכוונה שהחודש מתכסה בו, שאין בו שעיר ראש חודש. הקשר רבינו תם, ובתוספת דקה אמר, דקה חשיב למדבט צעירים בשנה, תראו כמה אירוני, הטעות דפוס פה. מרבן אותם ספר, ומישהו בדפוסים, מה קרה לו? התפיס את המספר הלא נכון, כן? וקשר רבין אותם, זה בתוספת דקה אמר, דקה חשיב למדבט צעירים בשנה, וכך חשיב י'בט צעירים דראשי חודשים, ולא מצינו י'בט אם לא היה שעיר דראש חודש, דראש השנה. ואז רבן המשולם נסוג קצת, אבל טוען שכך מראש הוא התכוון. והשיב לו רבינו משולם דלא עלה ליבו לומר כן, אלא הייתה דעתו דלא מפרש קרא בהדיה שראש חודש דראש השנה דכתיב בפנחס מלבד עולת החודש וחטאת לא הזכיר. מה רבינו משולם ענה? ודאי הקריבו. אבל כשהתורה בפרשת המוספין של ראש השנה במדבר כפתת ציינה בסוף הפרשה מלבד עולת החודש ומנחתה, עולת התמיד ומנחתה, היא לא הזכירה את חטאת ראש חודש, היא רק אמרה עולת החודש. אז הנה התורה כיסתה, התורה לא גילתה. כן, ואני גם רוצה להסביר מה מופיע שם בספר הישר, שהוא גם ההסבר של רבינו משולם, למה התורה כיסתה? כי מה עושה ראש חודש? הגמרא בשבועות, בדף י"ב, היא דנה בתפקידן ומטרתם של השעירים. ומה שהגמרא אומרת שם, האמת היא זה מתחיל במשנה. המשנה אומרת, יש לנו שעיר אחד שמוקרב כחטאת באחד מהמועדות, שאנחנו יודעים מה תוכנו, על איזה חטא מקריבים אותו. וזה הכוונה כמובן לשעיר הפנימי של יום הכיפורים, שהוא מוקרב על תומת מקדש וקודשיו, משם גזרו התנאים שכל השעירים, שכל המועדות, הם באים לחפר על תומת מקדש וקודשיו, והמשנה מסבירה, כל אחד מחפר על סוג אחר של תומת מקדש וקודשיו, אם יש ידיעה בתחילה, אם יש גגה, זדון, והמשנה פורסת את העירייה הרחבה, ועל מי מחפר שעיר ראש חודש? אז שעיר ראש חודש, יש לו לשון מיוחדת שאין באף שעיר. כתוב שהוא חטאת להשם. אז אומרת הגמרא, זה מחפר על הקדוש ברוך הוא. שמה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא מראש בנה, ברא שני מאורות, ואז הוא מיעט את הלבנה. שכבר נבלו שם הראשונים על התא, כבר התוספות על התא, רואים, זה הכל כביכול, כביכול, איך בן אדם יכול להוציא מהפה שלו מילים כאלה, שהקדוש ברוך הוא חטא, ומילים חייב חטא, זה נורא והיום, זה גידוף, כן, וזה כביכול, וזה סוד גדול. אז אני לא אפרש את הסוד, כי אני לא בעצמי מבין אותו, אני רק אגיד, אומר רבינו משולם, לכן הקדוש ברוך הוא כיסה את החטאת, את השעיר הזה שראש חודש בראש השנה, לא להזכיר כביכול את החטא הזה. ככה זה מוסבר שם. אני ברשותכם דווקא רוצה לצדד בעמדה כנראה הראשונה של רבינו משולם, ואגיד שהיא דווקא היא מאוד מאוד הגיונית. וזה דבר מאוד מוזר מה שרבינו משולם נסוג. באמת הקריבו שעיר ראש חודש, רק מה? התורה לא כתבה את זה. אם אפשר להקריב, למה לא להזכיר? ואם לא מזכירים, אולי באמת לא יקריב. תשאלו אותי, ולמה לא להקריב? אז כאן יש איזה הסבר מאוד פשוט. וזה יושב מאוד חזק על מה שתיארתי קודם. מה, 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 מה זה הרעיון שהסעיר נועד לחפר על תומת מקדש וקודשיו? זה דבר מאוד פשוט. בעצם הסעירים של המועדות הם לא חלק אינטגרלי של קורבנות המועד. קורבנות המועד הן אמיתו של דבר העולות שמקריבים. האילים, הפרים, אלו קורבנות המועד. אלא מאי, ממש כשם שביום הכיפור, פה אני קצת נוגע בתפיסה מסוימת של יום הכיפורים, היא ודאי יושבת הרבה יותר טוב במקראות, פחות טוב כבר בעולם של תורה שבעל פה, של חז"ל, וגם מה שאנחנו רגילים. והכוונה היא שתפקיד הסעירים של יום הכיפורים הוא לחטא את המקדש, הוא לתאר אותו כדי שלא נקריב לפני הקדוש ברוך הוא בתומה. אז צריך לחטא את המקדש, כי המקדש נעשה תמה לא רק מתומעות של מת, אלא המקדש הוא הלב הפועם של עם ישראל, ולכן החטאים של עם ישראל גם הם מתמאים את המקדש, ולכן הוא מהווה סוג של חיטוי, או בלשון אחרת, המבנה של קורבנות המועדים זה, יש סעיר שמחטא את המקדש ומאפשר להקריב בו, הוא עכשיו טהור, הוא עכשיו נקי, ואז מקריבים בו את קורבנות המועד, שאין לה בעצם קורבנות המוספים, העולות של הפרים והאילים. עכשיו, על רקע זה, אפשר להבין היטב את הרעיון שכנראה רבינו משולם סבר אותו תחילה. די בפעולת חיטוי אחת. דיינו, החג היחיד שיש בו שני מועדים, שיש לו מוספים, שזה מובנה במערכת שהם יפלו באותו יום, זה ראש השנה. הוא גם ראש חודש וגם מה? וגם ראש השנה. אז ודאי צריך להקריב את עולת החודש ומנחתה. כלשון הפסוקים, מלבד עולת החודש. צריך להקריב את העולות של ראש השנה. אבל החיטוי, די בחיטוי אחד, הוא נקי, לא צריך להתקלח פעמיים. ולכן די בסעיר אחד. כי ביום הכיפורים יש כניסה לפני ולפנים, והמערכת של החיטוי שם היא מערכת הרבה יותר רחבה, היא גם מחפרת על סדונות. וביום הכיפורים אני עולה כיתה, חיטוי יותר רציני. זה חיטוי נגד אבולה. כן, אם אתה שמעת איזה מין חיטויים עושים, כן? היה בארץ כמה מקרים של חשד, בא איזה סויכר ישראלי מניגריה, צריך לוודא שלא ידביק את כולנו, כן? ביום כיפור זה פשוט חיטוי אחר, אבל זה נראה לי השורש של הדברים, שהמחלוקת הזאת גם גלשה לנוסח התפילות שלנו, שכן, התוספות ממשיכים, ויש מפרשים מתכסה שאין מזכירים אותו במוסף דראש השנה, שפה אני לא אפתח את כל התיבת פנדורה, אבל יש תיבת פנדורה רצינית, האם בכלל במוסף צריך להזכיר את הקורבנות? זה הכל הולך סביב גמרא בראש השנה, בדף למד ה'. שם הגמרא אומרת, אמר רב חננאל אמר רב, כיוון שאמר בתורתך כתוב לאמור, די בזה, לא צריך להגיד את הפסוקים, רק תגידו בתורתך כתוב לאמור. יש מחלוקת שחוזרת כבר לתקופת הגאונים, על מה הגמרא מדברת שם? האם הגמרא שם מדברת על פסוקי המוסף או על פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות? אני רוצה להזכיר למי שלא יודע, זה מסכת ראש השנה, וההקשר של פרק רביעי, מה בינו לבין המוספים? בכל אופן, רש"י מעיד לנו באותה תשובה בסידור רש"י שהזכרתי קודם, שהנוהג הקדום באשכנז עד ימיו, עד המאה ה-11, היה לא להזכיר פסוקים המוספים בכלל. ולכן כששאלו את רש"י, להגיד את הפסוקים שרש"י אמר, לא אמרו כלום. עד שבא רבי מאיר ברבי יצחק, כשהיה בעל התפילה, היה שץ של ורמייזה, שהישיבה הייתה בהנהגת רבי יצחק הלוי, והנהיג לומר את הפסוקים בכל התפילות של המוספים, כי הוא היה בקי בהם, ומכאן התגלגלה השאלה בשלב הבא, אז מה עושים בראש השנה עם ראש חודש? ופה היו כאלה שאמרו, לא מזכירים את ראש חודש, את השעיר, ורבינו תם אומרים התוספות, היה אומר, עד רבה, הועיל והיה קרב, מזכירים אותו במוסף דראש השנה. ותיקן רבינו תם לומר במוסף, מלבד עולת החודש, וכן תיקן לומר, שני שעירים כהלכתן, שעיר אחד של ראש חודש ושעיר אחד של ראש השנה, שככה גם אנחנו בפועל נוהגים, כן. זה היה הנוהג. הנוהג היה שאומרים אנחנו נקריב את הקורבנות שכתובות בבית המקדש, נקריב בבית המקדש את הקורבנות שכתוב בתורה, די בזה. הרי מה הצרה של מוסף? אני אעשה, אין בית מקדש, לכן אני לא יכול להקריב את הקורבנות. תבנה את בית המקדש, אני אקריב. מה, אתה צריך עכשיו לתת רשימת מקולת? אני אהיה עיל כזה, פר אחד. הם לא אמרו, לא היו אומרים, זה היה הנוהג הקדום בגרמניה. כן. כנראה שלא, נכון? אני לא יודע. אני אבדוק את זה, אוקיי? בלי נדע, אתה צריך אבל להזכיר. בסדר?
עד היום יהיה כמו פעם כל היוצרס.
זה אני יודע. תלך לברוריוז, לדעת ישורון בניו יורק, אתה תחווה את זה. אוקיי, אני רק רוצה ברשותכם את הפרק של ראש השנה פה לסיים ברעיון מאוד יסודי ששמעתי מפי הרב יואל בן נון. הוא גם במידה מסוימת מסביר את עניינו של ראש השנה, ואולי הוא גם מסביר קצת את הרקע של כל הוויכוח שהיה פה. בעצם מה הייתה השאלה שאלינו כאן? האם זה מקרי, יכול להיות מקרי, נגד כל הכללים, נגד איך שאנחנו רגילים, האם זה יכול להיות שזה פשוט מקרי שראש השנה הוא בראש חודש? האם זה משתלב, כלומר, האם זה גם ראש, או האם היותו ראש חודש הוא חלק מיותו ראש השנה? רב יואל, המאמר הזה נתפס פעמיים. מי ש... יש לרב יואל אתר אינטרנט דרך אגב, אז כל המאמרים שלו, המאמר הזה נמצא שם, ybn.co.il, משהו כזה. ובמאמר הזה הרב יואל טוען שלאמיתו של דבר, ראש השנה הוא לא א' בתשרי, אלא הוא כל חודש תשרי. אני אסביר רק את ההיגיון גם של הדבר הזה, לא זכור לי שהוא כותב את זה שם. כשאנחנו מדברים על ראש של משהו, אז יש בהלכה כל מיני חטיבות זמן שמורכבות מיחידות קטנות. השבוע מורכב מימים, החודשים מורכבים מימים, השנים שלנו לא מורכבות מימים, אלא זה מורכב מחודשים. עכשיו, כשאני הופך דבר לראש, מה אני עושה? לוקח את היחידה הקטנה הראשונה, והיא הראש של, של, של היחידה הגדולה. לפי הגיון הזה, ראש חודש הוא היום הראשון של החודש, ומי אמור להיות ראש השנה? החודש הראשון של השנה. וראש השנה, כמו א' בתשרי, הוא קדוש, כי הוא הראש חודש של החודש הוא ראש השנה. כך הוא מנסה גם ליישב את כל הסתירות במקראות, מתי צאת השנה, הסוכות, כבר של השנה הקודמת, שנה הבאה. יש שם עירייה מאוד רחבה, אבל לפי ההסבר הזה, זה מובנה, כלומר, הוא נבחר כראש חודש, אבל אמיתו של דבר הוא לא באמת ראש השנה, אלא הוא ההתחלה של ראש השנה, שהוא בעצם החודש. קצת מסביר את המתח הזה סביב היום הזה, והשתלבותו עם ראש חודש. בכל מקרה, אני סוגר סוגריים, ואנחנו... נתקדם בגמרא, גמרא, בסדר, יש שאלות אולי? בתורה זה נקרא החודש השביעי באחד לחודש. אני רק חוזר על דברי הרמב"ן כתוקי. הדבר, אני לא יודע מה התורה, השם ראש השנה לא מופיע בתורה. הביטוי ראש השנה מופיע פעם אחת בתנ"ך, ביחזקאל, והוא לא נאמר שם על א' ב' תשרי. בתורה הוא נקרא החודש השביעי אחד לחודש, לא יודעים מה התוכן שלו. הדבר הכי בטוח זה שחודש השביעי זה אמצע השנה. כלומר, לכאורה, לפי התורה, זה אמצע השנה, זה לא תחילת השנה. זה הרמב"ן, בתחילת הדרשה לראש השנה, שואל את השאלה, מציע מה שמציע, אבל בסדר?
כן. אני חושב שראש השנה כן מופיע בתורה. מבשית השנה על...
לא, אבל מי אמר לך שזה באלף בתשרי? אולי זה מניסן עד ניסן, עד אדר, כאילו.
זה לא נקרא, זה לא ראש השנה, אלא שהביטוי מופיע, ולא ראש השנה.
כתוב ראשית שנה, יש לשנה התחלה וסוף, אבל יום שנקרא ראש השנה, שאני מציין אותו, זה לא מופיע בתורה, זה לא מופיע. לא בקונקורדנציות, לא בפרויקט השו"ת, פשוט לא מופיע. בסדר, אז קצת עמדנו פה על ענייני ראש השנה, שהסוגיה ככה גלשה לתוך זה. בואו נתקדם בגמרא, נחזור קצת לענייני שבת. תניה אומרת הגמרא, אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בימנה, כנראה ביום ראשון או שני בשוק, כן? אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה ממנה, מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן, מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמיים. שנאמר ברוך השם יום יום, ומידת הביטחון של הלל הנחתה אותו, שאם ביום שני מוצאים בהמה נאה, הוא יכול לאכול אותה ביום שני, כי הוא בטוח שעד שבת, מה הקדוש ברוך הוא יעשה? יזמן לו בהמה נאה יותר, בהמה שמתאימה לשבת. והגמרא ממשיכה, תניא נמי אחי, בית שמאי אומרים, מאחד שביך לשבתך, ובית הלל אומרים, ברוך השם יום יום. וזה לשון הגמרא, מחלוקת בין שמאי והלל בהנהגה שלהם. הדבר המעניין הוא שלמרות שזה שמאי והלל, ולכאורה כמי אנחנו צריכים לאחוז כשיטת הלל, ראשונים במפורש כאן נתנו העדפה לשיטת שמאי. אני מפנה, אני הבאתי את זה בדף, אתם מוזמנים להסתכל, הבאתי את זה משני מקורות עיקריים. הראשון שבהם זה מתחיל משורת 19, זה בפירוש רש"י לתורה. על הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו, מביא רש"י מדרש הלכה, שהוא אוחז בשיטת שמאי הזקן. כן, יש לכם את זה, אפשר לקרוא? שורת 19, כתב רש"י בפירוש, זכור, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לו חלק יפה, יהיה מזמינו לשבת. וזו ברייתא היא ששנויה, זה כבר מוסיף הרמב"ן, וזו ברייתא היא ששנויה במחילתא כך, רבי אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון אומר, וזכור את יום השבת לקודשו, תהא זוכו מאחד בשבת, שאם יזדמן לך חפץ יפה, תהא מתקינו לשבת. אני רק אוסיף, לפני שניכנס לשאלה, מה רש"י עושה פה עם שמאי הזקן, שהרעיון הוא שהשבת מקרינה על כל השבוע. זה רעיון מאוד מאוד יסודי. דיינו, השבת מאוד מקרינה, דיינו, השבת מלמדת אותי על היחס הנכון לממון, השבת נותנת לי פרופורציות נכונות על המלאכה שלי. בהמשך נדבר קצת על השבת בעולם של שהתנגד לרעיון השבת, מה שהיום, ברוך השם, העולם קיבל את הרעיון הזה. אבל בימי קדם השבת נתפסה כאיזו עצלנות של יהודים. מי שמכיר, מנחם שטרן היה היסטוריון גדול של תקופת בית שני, והוא פרסם מפעל חייו, כאילו הספר שהכי מזוהה איתו, זה ספר שנקרא Greek and Latin Authors and Jews and Judaism. חרש את כל הספרות הקלאסית וחילץ משם את מה שאמרו עלינו, מה חשבו עלינו האנטישמים הראשונים של אז. ואחד מהנושאים הכי מותקפים והכי מושמצים זה שבת. זה עצלנות, היהודים האלה מבזבזים את הזמן שלהם, הם לא עובדים וכו'. זה הרעיון שלא נקלט טוב בעולם העתיק. ובעצם מה שנאמר פה הוא שהשבת זה רעיון שהוא לא רק יום אחד אל תעבוד, הוא מקרין, הוא למד אותנו יסודות אמונה, הוא מקרין על אורחות חיינו. ובעצם השבת, הייתי אומר, המצוות זכירת השבת, מה שמתואר בדברי שמאי, זה יותר בלשון של ה-New Age, זה לא איזה פעולה שצריך בצורה מסוימת וזמן מסוים לעשות, כמו שזה להיות בתודעה מסוימת. זו תודעה שצריכה ללוות את האדם, אתה צריך ללכת עם זה, ומי שרוצה לקיים בנפשו את הדבר ולהרגיש את זה, שיזכר בימיו בצבא. חיילים בצבא חיים על הדלק של השבת. הם חולמים על השבת מהיום שהם חוזרים ביום ראשון בבוקר, וזה מה שמחזיק אותם בחיים עד שהם יצאו הביתה וחוזר חלילה, כן? אז הדבר הזה נכון גם על כולם. כן, הרמב"ן מאיר, שרש"י פה לכאורה איננו כהלכה, כותב הרמב"ן, אני חוזר, היינו בשורה 22, אבל בלשון יחיד שנויה, ואינה כהלכה. שרים בגמרא אמרו, תניא אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. ואני לא אחזור פה לקרוא את כל הגמרא, אבל הרמב"ן מביא את זה, ואומר הרמב"ן, ובמחיל שורה 27, דילגתי על ציטוט שמה שכבר למדנו, ובמחיל את האחרת, הכוונה מחיל את הרשב"י, שמאי הזקן אומר, זכירה עד שלא תבוא, שמירה מי שתבוא, ומעשה בשמאי הזקן, שלא היה זיכרון שבת זז מפיו. כן? אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה, ואומר הרמב"ן, הלכה כדברי בית הלל. כמו הרמב"ן אומר, זה ברור שהלכה כדברי בית הלל. אבל הרמב"ן ממשיך ומודה שבפשוטם של דברים, דווקא פרשנותו של שמאי קולעת למטרה. אומר הרמב"ן, ועל דרך הפשט אמרו במחילתא, שהיא מצווה שנזכור תמיד בכל יום את השבת. בעיקרון צודק שמאי שמצוות זכור את יום השבת לקדשו היא זכירה מתמדת של השבת כל השבוע.
למה? למה זה זוכר את יום השבת?
אני אגיד לך, אני זוכר כשהייתי בבוסטון בשבת חול המועד סוכות תשמ"ב. היו החבר'ה שם במינכן למאי רב, הרב לא היה דורש, היו יושבים איתו והיה אפשר לשאול אותו מה שאתה רוצה. והרמה שם לא הייתה תמיד משהו, היה מעניין לראות אותו איך הוא התנהל עם כולם, ממש, עם כל הבריאות, בשווה, חכמים, לא חכמים. ואני זוכר אותו יושב בשבת חול המועד, סוכות, ומה הפריע לו? שבאושנות של שבת מופיע כל מיני תיאורים של איך ישראל שומרים את השבת, ואחד מהם היה הביטוי, יושבת וממתנת עד כלות השבת. והרב לא הצליח להבין מה השבח שיהודי יושב וממתין עד שהשבת תצא. זה מאוד הציק לו, והוא הציע תיקון גרסה, שאין לו קיון מיטב ידיעתי בכתי גניזה או בסידורים עתיקים, אבל הרב אמר, במקום כלות שבת צריך לגרוס כנוס השבת. הוא יושב ביום שלישי והוא רק שואל, מתי זה כבר יבוא? ובעדיין מי שמתפלל בעברה אשכנזית, ההבדל בין קלויס לקנויס זה כמעט אותו דבר. אבל אני חושב על זה למפרע, אני אומר לעצמי, אם אתה צברון לבן, תלמיד חכם, מה ההבדל באמת בין שבת ויום שלישי? לא גדול, תאמינו לי. חבר'ה שולחים כל יום חליפה וכובע, אז בשבת כובע יותר יפה, ביום חול הכובע הישן שילבשו אותו פעם. ומה באמת ההבדל? אבל אנשים שהם עמלי כפיים, אנשים שעובדים באמת, כן? האנשים הבריאות הנורמליות, כן? בשבילם ההבדל בין שבת לחול הוא תאומי. עכשיו, הרעיון הזה שאתה זוכר, אני חוזר קודם כל לסיפור, שאתה ממתין שהשבת, שאתה באמת לא עושה מלאכה, שאתה מחכה עד שיגמר, זה באמת שבח עצום. כאילו, מה הרב היה עושה במוצאי שבת? אותו דבר שהוא עשה בשבת, לא מעביר שיעור. כמו שהוא היה עושה. השיעור שלו היה בחורף. אל תדאגו, אני לא עשיתי את זה. זה היה במוצאי שבת. הוא היה, הוא תמיד אומר, כולם יודעים מה זה Saturday night באמריקה, נכון? הוא היה אומר, הוא היה משקיע המון להכין את השיעורים האלה. והוא היה מסביר, הוא היה אומר, אני מתחרה במוביז, בבולינג, בכל הדברים שכולם אוהבים לעשות מוצאי שבת. השיעור היה צריך להיות בידור גם, הוא היה צריך להיות אטרקטיבי. אז אני יכול לשבת יהודי גאון, צדיק, גדול בתורה, ולא להבין, אבל אנשים שהם עובדים, שברגע שהשבת יוצאת, הם צריכים לרוץ למלאכת יומם, השבח הזה שהם לא מעגלים פינות, הוא שבח גדול, כן? באמת. עוד אני רק חוזר אלינו. החשיבות הזאת, שהשבת שונה מימות החול, זה רעיון מאוד חשוב. זה לכאורה היסוד של הדברים. בכל מקרה, הרמב"ן, נמשיך, סליחה, אני ברח לי. כן, אומר הרמב"ן, כי בזוכרנו אותו תמיד, למה זה חשוב? אז הוא מסביר, נזכור מעשה בראשית בכל עת. אני רוצה להסביר לרגע למה השבת מזכירה את מעשה בראשית. הסיבה מאוד פשוטה. כל המועדים שלנו תלויי תאריך, שכולם תלויי שינויים אסטרונומיים בגרמי השמיים, שינויים בטבע. יחידת הזמן של שבוע, שממנה נגזרת השבת, היום השביעי, אין לו שום ביטוי בטבע. הוא יכול לבוא רק ממקום אחד, מההיסטוריה. מאיפה לקחו את המספר 7? מששת ימי בראשית. למדתי פעם מפי הרב יהושע ברמן, ידידנו מבית הכנסת, שבעולם העתיק, ככה הוא טען, שבמצרים העתיקה, לא רק שלא היה שבת, לא היה בכלל יחידת זמן של 7 ימים. לא הכירו את זה. אמרו, שמעתי אותו פעם מלמד פרשת המן, אז הרב יהושע הסביר, ואמר, כשביום השישי פתאום יורד כפול, ואז אומרים להם, מחר שבת, הם לא רק גילו את השבת, הם גילו את זה שבכלל יש דבר כזה שנקרא שבוע. עכשיו, מאיפה בא השבוע? רק במקום אחד. מבראשית א', ששת ימים עשה השם את השמיים, ולכן השבת הוא מקום לאמונה. לכן השבת הוא אמונה במעשה בראשית. כן? ונודה בכל עת שיש לעולם בורא. והוא ציווה אותנו באות הזה, כמו שאמר, כי אותי ביני וביניכם, וזה עיקר גדול באמונת אל. כן? ואז אני מדלק קצת ברמב"ן ברשותכם, בסדר? ברמב"ן, בסופו של דבר, מוסיף פה דבר מאוד מפורסם, בואו ברשותכם נדלג, לשורה 42. אני מחכה שתפתחו. יש לנו ובמחילתא. יש לנו, רבי יצחק אומר, לא תהיה מונה כדרך שאחרים מונים, אלא תהיה מונה לשם שבת. ופירושה, שהגויים מונים ימי השבוע לשם הימים עצמם, יקראו לכל יום שם בפני עצמו, או על שמות המשרתים, שמות המשרתים, הכוונה, כוכבי לכת. Sunday זה השם השמש, Monday זה השם הירח, Saturday, Saturn, האחרים אני לא יודע שם מי הם, אבל אומר הרמב"ן, כנוצרים. או שמות אחרים שיקראו להם, אבל יהודי, מה יהודי אומר? היום יום ראשון בשבת. כי אומר הרמב"ן, וישראל מונים כל הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מצווה, מן המצווה שנצטווינו בו לזוכרו תמיד בכל יום, וזה פשוטו של מקרא, אבל מה זה כשיטת מי? חזרנו לשמי הזקן. ואומר אני, שזו מדרשו של שמי הזקן, שפרש מצוות זכור, עד שלא תבוא. איי, אומר הרמב"ן, אבל הזכירו בברייתא עוד מידת חסידותו, שהיה הוא מזכירו גם במאכלה, ואוכל לכבוד שבת כל ימי חייו, והילל עצמו מודה במדרשו של שמי, והייתה בו מידה אחרת במאכלים, מפני שכל מעשיו היו לשם שמי. וכאן יש שני דבר. הרמב"ן אומר, הילל לא חולק על היסוד של שמאי, המחלוקת היא רק איכן ליישם את זה. שמאי יישם את זה בתודעה וגם בקניות שלו בסופר. הלל אמר בתודעה, בשיר של יום, כן? אבל בסופר זה, בא, זה מתנגש, או יש שם עוד ערכים, או אני אגיד את זה בצורה אחרת. כל מי שקורא את הברייתא מיד חש, זה לא ששמאי אומר, יש לי ערך אחד, והלל אומר, לא, אני לא מסכים עם הערך הזה. אלא הלל פשוט אומר, יש לי עוד ערך. ואני אביא לכם דוגמה לדבר שכזה. מחלוקת שבבני עקיבא לומדים אותו גם בחול, בסתום הדיברו איתכם על זה, על רבי שמואל ורבי עקיבא, האם צריך לעסוק בדרך ארץ, או האם רבי, השיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, כן? שאומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הגויים אוספים להם את ה... כולם מכירים את זה, נכון? אז כל מי שקורא את הגמרא שם מיד מבין שפשוט שרבי שמואל אומר דברים פשוטים, נכוחים, גם בפשוטי המקראות, הרי זה mind boggling, כן? אין מילה טובה בעברית. בפסוקים כתוב, ויין שמוע תשמעו על מצוותיי ואספת לגניך תירושך ויצריך. איך יכול לבוא תנא כמו רשב"י ומה להגיד? שזה בזמן שאין עושים רצונו של מקום. כתוב, היה אם שמוע, אנחנו יודעים מה כתוב שם, אם לא תשמע, וחרף השם בכם. בית הגמרא מיד אומרת שמה רבים עשו כרבי שמעאל, ועלתה בידם, ברור שזו הנהגה פשוטה, נכונה. וכל מי ששומע דברי רשב"י, רשב"י טוען טענה אחרת, הוא לא אומר, שמו, זה פשט הפסוקים, או... הוא שואל פשוט את השאלה הפשוטה, והיא תורה מה תהיה עליה. ואני הוא פשוט... מביא עוד נקודת מבט. ואם כולם יעסקו ביישובו של עולם, אז האם תן לנו תורה? האם יהיו תלמידי חכמים? האם יהיה המשך לתורה? כלומר, השאלה הזאת, הזעקה הזאת, היא לא חולקת על מה שרבי שמואל אמר. היא פשוט אומרת, צריכים לדאוג לעוד משהו. בסופו של דבר, הפשרה, כאילו, סליחה, לביטוי הזה, שיוצאת מדברי הגמרא שם, מצליחה לאזן בין שתי האידאות האלה. מצד אחד רבים יעשו כרבי ישמעאל, אבל יש מעטים שמה הם צריכים לעשות? לנהוג אחרת. כמה, והאם זה, איך זה נקבע? אתם יודעים שזו שאלה אקוטית במדינת ישראל. בסדר, אני לא, אבל כל חברה בריאה מבינה שצריך להפריש אנשים מסוימים וכל מיני מטרות, כן? אבל זו דוגמה דומה למחלוקת כאן. שמאי אומר, שבת זוכרים כל השבוע, והילל אומר, אתה צודק, אני לא חולק על זה. אבל יש גם ערך של מידת הביטחון. כן, יעקב.
שאלה.
זאת הערה טובה. אני אנסה לתרגם את זה בצורה הבאה. הרמב"ן אומר, טוב לזכור את השבת כל השבוע, אבל להיות זה במאכלים, הוא אומר, יש מחלוקת של שמאי והלל. אז אולי ההכנות שהם למאכלים, לשמי בעצם יום שישי קצת איבד את מהותו, כי אתה כל השבוע כבר עסוק בקניות לשבת. כלומר, זה יותר תואם את שיטת הלל. אבל זה, אלו דברי הרמב"ן. כן, ג'ודי, בבקשה.
שהמחלוקת שמי נהיה יותר חמי, שהלל הגיש את הקדושה, הוא אמר קדושה, יש קדושה היום.
אני אתה אומר את זה, שמי ואני לא...
אלא.
אבל מה הקדושה של יום שני?
הוא אומר, ברוך השם, יום יום, שכל מעשה לשם שמני. אלא אמר, אני אוכל היום, כל מעשה לשם שאני לא צריך לצפות בשבת ולאכול.
כן.
ברוך השם, אני מברך השם, גם ביום שלישי. שמי אומר, לא, לא ברוך, העיקרון שלי הוא לא היום, אני מצפה לכל כדי.
כן, אני מציע שנראה פה את דברי רש"י על שמי, כי זה הדברים שהיה כדאי להקריא קודם, דברים מאוד יפים. רש"י אומר, ואוכלת הראשונה, נמצא אוכלה לזו כדי שתהיה יפה נאכלת לשבת, דביא לאכילתה של הראשונה לכבוד שבת. אני אסביר את זה, זה מאוד מאוד יפה. רש"י אומר ככה, מצאת בהמה נאה, אמרת לשבת. עכשיו מצאת יותר נאה. עכשיו אני לא יודע אם אתם מכירים אנשים כאלה, אם יש קרובי משפחה, אם נגיד קונים שולחן חדש, אז מה השאלה הראשונה שהם שואלים? מה היה לישן? מה עושים איתו, כן? מכירים את השאלה הזאת? מה אומר רש"י? רש"י פה אומר דבר מאוד יפה. אם אתה מצאת חלת נאה ממנה, אז מה ישאלו אותך? וכבר יש לך לשבת. אז אם אתה תאכל את הראשונה, אז מעכשיו דחפת לקדמת הבמה את ה... שנייה יפה, יוצא שגם האכילה של הראשונה הייתה לכבוד שבת. זה מה שרש"י אומר, כן? רגע, הדברים נעים, אני רק רוצה להצביע שהאור זו רוע, וגם ישנה ברורה בעקבותיו כנראה, הולכים בכיוון אחר לגמרי מהרמב"ן. הרמב"ן בעצם מנסה לאחוז בחבל בשני הקצוות. מצד אחד, לומר, השבת היא מצוות זכירה תמידית, ולצמצם את מחלוקת שמאי והלל, למאכלים, אני גם אסביר למה, כי במאכלים נכנס איזה גורם, גורם של מידת הביטחון, מה שלא נכון בלהגיד יום ראשון, יום שני, יום שלישי, שם אין התנגשות ערכים, אין עוד אידאה. אבל תראו מה מופיע באור זרוע, האור זרוע מביא את, זה משורה 52, האור זרוע מביא את הגמרא בביצה, בהלכות ערב שבת, וכותב, הרוצה לעשות, זה שורה 55, הרוצה לעשות כבית שמאי עושה, שבית הלל מודים לבית שמאי, דהכי עדיף תפי. ועד המסיק, אבל הלל, שכל מעשה בשם שמיים, לא היה נוהג. כן? אפילו אחי, איתמר, דבית שמאי עדיף, מה הוכחה? יש עוד גמרה. הוא מביא גמרה בשבת, שזה הגמרה מיד אחרי סיפור יוסף מוקיר שבת. גמרה בשבת דף קופיו. תת, שם הגמרה שואלת, במה זוכים אנשים לאושר? אז היא אומרת, בארץ ישראל קוטלים עוד מותניים, בבבל כי מכבדים תלמידי חכמים. אבל מה יעשו בשאר הארצות שאין לא מצוות התלויות בארץ ולא תורה? כן? אז על זה הגמרא אומרת, בשביל שמכבדים את השבת, והגמרא שם מתארת, בוא נקרא את זה. למר רבי חנינא בר אבא, פעם אחת התארחתי אצל בעל הבית אחד בלוטקיה, זה אזור טורקיה, והביאו לפניו שולחן של זהב, מסורי תת זין בני אדם, ו-16 שלשלאות של כסף קבועות בתוכו, וקערות וכוסות וכיתוניות וצלוחיות קבועות בתוכו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים, וכשהם מניחים אותו אומר להשם הארץ ומלואה, וכשהם מסלקים אותו אומר השמיים, שמיים להשם. אמרתי לו, בני, במה זכית לקח? איזה עושר, כן? אמר לי, קצב הייתי וכל בהמה ובהמה שנאה, אמרתי, זו לשבת. ממש כשיטת שמיים. אמרתי לו, ברוך המקום שזיכך, כמו שזיכה אותך לקח. הרי אתה רואה שנוהג נהג כבית שמי, זה הרי מעלתה בו. גמרא מפורשת שעדיף לנהוג כבית שמי גם במאכל. אבל מסיים האור זרוע, מי הוא עושה כבית הלל לא הפסיד. כן, ולסיים במשנה ברורה, משנה ברורה כותב, זה הבאתי את זה בשורה 69, מיד המקור הבא. והסכימו הרבה פוסקים שגם הלל מודה שכדברי בית שמי עדיף עדפי, אלא שהיה בוטח בהשם, אבל מה הוא כותב? בשאר כל אדם שאין ביטחונו חזק, כל כך גם הוא מודד כשמי עדיף עדפי. הם להיות עם כזה ביטוחן, כמו הלל, תבדוק האם אתה באמת ככה. כן? ואולי זה לא מתאים. גם דברי המשנה הברורה, כולם יושבים על הרעיון שאמרתי. זה לא מחלוקת האם לקבל את הרעיון של שמי. המחלוקת היא האם גורם אחר יכול להיכנס לתמונה, ואיך אני מאזן בין הגורמים. ובכל מקרה, הסוגיה ממשיכה ואומרת, אמר רבי חמא ברבי חנינא, הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו, שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. קיבל מתנה, והוא לא ידע. מי טיבי, שואלת הגמרא, לדעת כי אני השם מקדישכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודע אותם. מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל, נותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו. אז כמה הערות. קודם כל, מי שנותן פת לתינוק במציאות היום שלנו, אני ממליץ להיזהר בתחום הזה. אני גם מזהיר את הילדים שלי. מזה מישהו נחמד ברחוב, פתאום מחלק סוכריות, וזה תיזהרו ממנו. בסדר? כמו בטח צריך להודיע לאמו, כי אנשים שפועלים, מבוגרים, אוכלי אגב לילדים, אני לא חושד באף אחד, אבל יש פדופילים בעולם. כאילו צריך מאוד לזרוק, מה זה יצא מאוד, מאוד חשובה. לא לתת מתנות לילדים שהם לא שלך, כן? ואני לא חושד באף אחד, אבל אני רוצה לשמור על הילדים שלי וגם של כולנו, כן? אבל שימו לב לדבר שלי, שהגמרא מתארת את השבת כמתנה מיוחדת שניתנה לישראל. זה מחזיר לדברים שהזכרתי קודם, שהשבת היא הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא, הגוי לא יכול לשמור שבת, וגם האומות באותו זמן התקלסו בשבת, ממש התנגדו לו, כן? וזה מתואר כמתנה טובה. יש לי בן שהוא חייל, קצין באיזו יחידה במודיעין, והוא מדי שבת אחרי צהריים, לא יודע, יש לו איזה כפתור כזה, שעון שבת, שאומר, תגיד את זה, הוא אומר, גאון מי שהמציא את השבת. ואני תמיד אומר לו, קודשא בריחו, ששת ימי בראשית, רק משם זה בא, כן? אבל זה מתנה טובה, כן? לך והודיע אותה. מה אומרת הגמרא? לא קשיא, אם טוב להודיע או לא טוב להודיע, הבה מתנה דאבידא לגלויי. מה שאבידא לגלויי לא צריך להודיע, כי בסופו של דבר אתה תדע. הבה מתנה דלא אבידא לגלויי. נו, שואלת הגמרא, שבת נמי מתנה דאבידא לגלויי, מתן שכרה לא אבידא לגלויי. לא השכר בעולם הבא, וגם אולי אנחנו לא מבינים מספיק איזה מתנה קיבלנו, כן? איזה שחרור משיעבוד. עכשיו אני סוגר, היום ברוך השם, הרעיון של השבת הצליח, הוא נקלט בעולם. אנחנו חיים בחברה שהשבוע עבודה התקצר לחמישה ימים. וזה כמובן נותן מסגרת חדשה לשאלה על אופייה של השבת, על מקומה בחברה. בזמן חז"ל, זו חברה שמתנגדת לשבת, כן? חוק, הסוגיה ממשיכה ואומרת, אמר מר, מכאן אמר רשב"ג, הנותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו, מאי אביד לי, שייף לי, משך ומה לי לקוחלה, עושה לו איזה סימן על העין, כן? ועידנה דחיישינה לקשפים, מאי אמר הפאפה, שייף לי מאותו אמין. אמר רבי יוחנן ושום רבי שמעון בן יוחאי, כל מצוות שנתן להם הקדוש ברוך הוא לישראל, נתן להם בפרסיה, חוץ משבת, שנתן להם בצנאה, שנאמר, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. אי אחי, לא לאן שהוא נוחרים עלה, זה לא, פה יש איזה הד, ככה רש"י מסביר, לגמרא בתחילת עבודה זרה, שאומות העולם, הקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, והם נאנשים על זה שהם סרבו לקבל אותה, אבל אם השבת ניתנה בצנאה, אז מה הטענות כלפי אומות העולם? ועל זה אומרת הגמרא, אני קורא, הודוי הודאינו, הוא אכן הודיע לאומות העולם על השבת. מתן שכרה לא הודאינו. והיא בהתאמה, מתן שכרה נמי הודאינו, נשמה יתרה לא הודאינו. דמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה ממנו, שנאמר שבת והיא נפש, כיוון ששבת והי עבדה נפש. כן, אז ברשותכם רק כמה דברים קצרים על נשמה יתרה. מה זה נשמה יתרה? איך אתם מפרשים את זה לעצמכם? מה אתה אומר? אתה מרגיש שיש לך נשמה יתרה? אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשהרב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, נפטר, בהספדים שלו, אחד מהילדים שלו סיפר, שהוא כל יום היה שם בתי שתי כפיות סוכר. בשבת הוא היה שם, כמו הרב ממזכרת בתיה, 3 או 4, והוא היה אומר, זה בשביל הנשמה יתרה. כך הוא היה אומר. ואיך אתם ביארתם לעצמכם?
מרקוף.
נכון. אני ראיתי ביור, זכורה אני מתי כאילו ירד לי איזשהו אסימון, שהייתי בצבא. היינו, הייתי עם כל מיני אנשים מגוונים, היה אחד שהיה מעשן חוני, כאילו היה מדליק סיגריה וסיגריה. בחור שומר שבת. בחור ישיבה, מלמד בישיבת קירת שמונה. היה מגיע השבת, לא היה לו חשק לסיגריה. היו אומרים, והוא רחום, ובצעי שבת, הוא היה נעשה ככה. אמרתי, זה נשמה יתרה. בואו אני אקריא לכם את דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, מי שרוצה להסתכל, זה בשורה 74. והאמת, יש לנו, כי הברכה ביום השבת היא מעין הברכות והוא יסוד עולם, והיקדש אותו כי ימשוך מן הקודש. ואם תבין דבריי זה, מישהו הבין? ידעתי שלא, גם אני לא. תדע מה שאמרו בבראשית רבה לפי שאין לו בן זוג, ומה שאמרו עוד כנסת ישראל תהיה בן זוגך, ותזכיר כי בשבת נפש יתרה באמת. אני לא יודע להסביר את כל דברי הרמב"ן, אבל אני כן רוצה להציע הסבר לרעיון הזה של כל יום יש בן זוג. ככה אומר המדרש. לכל יום יש בן זוג. חוץ מהשבת שאין לו בן זוג, כי זה מספר לא זוגי, באותו שבוע, וזה מה אמר הקדוש ברוך הוא? כנסת ישראל בן זוגך. מה זה הרעיון של כל יום יש בן זוג? נכון. אז קודם כל, הדבר הזה מגיע מכך שהימים של הבריאה מחולקים לשתי קבוצות ברורות של שלושה ימים ראשונים, שלושה ימים שניים. הקדוש ברוך הוא יוצר מרחבים ושם בהם את בשלושת הימים הראשונים, ובשלושת הימים האחרונים הוא שותל בהם את הבריאות שלהם. בשמיים הוא שם את המאורות, ביום החמישי הוא שם במים את היצורי המים, וביום השישי את היצורים של היבשה. כן, יש פה זוגות ברורים, היום הראשון והרביעי, היום השני ויום החמישי, ויום השלישי ויום השישי. אבל יש פה דבר נוסף שחוזר לדברים שנאמרו קודם. זה של כל יום יש בן זוג אומר שאני לא חי את ההווה בימות החול, אני תמיד חי עם עוד יום שהולך לי בראש, אני מתכנן, אני חושב מה יהיה מחר, מה היה אתמול, אני... התודעה שלנו נודדת לעוד מקומות, לעוד מחוזות. ובין היתר, כי מה אנחנו יכולים לעשות? לפעול. זה ימים של מעשה. של השבת אין בן זוג, מה הכוונה עוד פעם? אני חוזר לרב נחמן. אכלו היום, אוכלים בשביל היום. כשכנסת ישראל היא הזוג של השבת, הכוונה שאנחנו חיים את ההווה. אנחנו חיים את החיים כפי שהם באמת, כפי מה שיש לנו. הדבר הנוסף, שמופיע בפרשנים של גמרא בשבת, קי"ח, שמי שמענק את השבת זוכה לכל מיני גבולות בלי מצרים וכו', מסבירים שכאיש אדם יהיה עשיר, כשיהיה לו דברים בלי גבול, יש שתי שיטות. שיטה אחת היא למלא כמה שיותר, להרוויח כמה שיותר, ושיטה שנייה היא לשמוח במה שיש לך, או לרסן. ובחלק השבת, היות והיא לא, אין לה בן זוג, כלומר, היות ואתה לא מתכנן על, אתה לא מנסה להשיג עוד משהו, אתה לא מנסה לפעול למען העתיד, הרי אתם יודעים כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בשביל לתת לעצמנו ביטחון לעתיד, עם הביטוחים והחסכון, המון המון אנרגיה. בשבת אתה לא יכול לפעול כלום, אז אתה שמח, אתה חי עם מה שיש לך. ובאיזשהו מקום, למה היהודי הזה בשבת לא רצה סיגריה? כי הוא ידע, הוא ידע שאסור להשם. אתה לא מנסה להשיג משהו שהוא לא בר השגה. הנשמה היתרה של השבת היא בין היתר בנויה על כך שאתה חי עכשיו. הנשמה שלנו תמיד חסרה, כי מה אנחנו מחפשים? משהו שאין לנו, שאנחנו דואגים, אולי לא יהיה לנו, מי יודע, כן? ואנחנו כולנו חיים במתחים, דאגות, כן? השבת אמורה להיות משוחררת מזה, כן? אז זו הנשמה היתרה. עכשיו כאן אני רק אשאל שאלה פשוטה, אז מה כל זה עושה בסוגיית ביצה דף ט"ז, שהשורה הבאה היא עושה אדם תבשי מערב יום טוב? אבל למה הגמרא הביאה את זה, את כל זה כאן? זה די פשוט. בוא נחזור למתח, כן בבקשה, כן, דורון, נכון? נכון, במה פתחנו את הלימוד של יום טוב שלך לא בערב שבת? שהמתח שיש לנו, לשבת צריך להכין, ויום טוב צריך להיות יום שהוא רק לעצמו, הוא לא לימים אחרים, נכון? עכשיו, האגדתא של רב אליעזר, היא לימדה אותנו מה יום טוב צריך להיות. יום טוב זה או כל היום אוכל ושותה, או כל היום יושב ושונה. דבר אחד ברור, זה לא כל היום במטבח ומבשל למחר, כן? באו הסדרת האגדות עוד כאן, כשכדרכה של ספרות האגדה, יש כל מיני מובלעות, וזה ערב ראש השנה, אז אני בכוונה גם לא דילגתי עליהם, אבל באה חטיבה שנייה, מה בעצם היא מלמדת אותנו? על יוקרתה של השבת, ועל חשיבות ההכנה אליה. אני חוזר, לא סתם יעקב שאל אותנו קודם, בצדק. איך כל סיפור שמאי והלל רוכב על שאלת ההכנה לשבת. אבל באיזשהו מקום, היופי של השבת שהסוגיה מסרטטת, הוא בין היתר פונקציה שהוא מחייב להכין לקראתו. בעצם שני חלקי העמוד הזה של הגמרא שלמדנו כאן, הם משלימים את או בעצם מביעים את הדילמה שעומדת בשורש הסוגיה. האם אני, יום טוב יש לו אופי אחד, שבת יש לו אופי אחר. כשיום טוב חל בערב שבת, אני חי באיזושהי בעיה, או שהשבת לא יכינו לקראתה כמו שצריך, או שיום טוב לא יהיה היום כפי שהוא צריך להיות. אני צריך למצוא דרך לאזן ביניהם. כן? זה לכאורה שורש הדברים. בואו נסיים, לפעם הבאה נשאיר את הכתיבה הבאה, כבר יש לכם מקורות, אז גם אני אבדוק אם נשלוח עוד, אבל אני רוצה רק לסיום לשאלות הכלכליות שעלו כאן, ההכנות לחג, הביזבוזים וכו', רק לקרוא קטע, אני חושב מאוד מרגש, שכתב אותו רבי יעקב בעל הטורים. הבאתי את זה בדפים פה, בעמוד הראשון, בשורה 9. זה נמצא בהתחלה של הלכות שבת, סימן רש מ"ב, הסעיף הראשון של הלכות שבת. הוא מתמודד עם הדילמה של עשה שבתך חול. ותראו מה הוא כותב. כמה פעמים נסעתי ונתתי בדבר לפני אדוני אבי ז"ל. הוא מתאר את השאלה שהוא כמה פעמים הביא לפני הראש. כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי. פה אנחנו למדים על מצבו הכלכלי של רבי יעקב בעל הטורים. וצריך אני לאחרים, אם אני בכלל עשה שבתך חול עם לב. מה הוא קיבל שאבא שלו יגיד לו לדעתכם? מה אתה אומר, ג'וני? ולא השיבני דבר ברור. אני יכול להיות שאין תשובה ברורה, כי זו דילמה מאוד לא פשוטה, כן? לקחת צדקה. מצד שני, השבת שלך איך היא נראית? אחר כך מצאתי בפרקי אבות לרשי, פירוש רשי על פרקי אבות, על המשנה דרב יהודה בן תיים אומר ואז כאן אומר, שכתב את זה לשונו. תכף לאותה משנה רבי עקיבא אומר עשה שבתך חול. הגמרא בפסחים בדף קוף י' ג' מביאה את המשנה בשבת, באבות סליחה, של ואז כאן אומר, ומיד אחרי את הממרה של רבי עקיבא עשה שבתך חול. למה הם סמוכים? על זה כותב רשי, לאורויה דרבי עקיבא לא אמר למי שהשעה דחוקה לו ביותר, אבל צריך אדם לזרז עצמו כנמר וכנשר לכבד שבתות ביותר עד כאן. כאן הוא אומר, זה סמוך, כי מה אומר הראש? בא אדם אומר, אין לי, עשה שבתך חול. מה אני אשאל אותו? אתה בטוח שאין לך? על מה אתה מוציא את הכסף שלך? בכל ימות השבוע, הכל מאוזן, כלומר, בסופו של דבר, אני חוזר לתחילת הלימוד היום, שדיברנו על זה שתקציב הוא רשת של רכיבים, שאני מאזן ביניהם. כשאדם אומר אין לי, אנחנו צריכים לבדוק מה סדרי העדיפויות שלו, גם כן. אנחנו צריכים לראות על מה הוא מוציא, יש עוד דברים שהוא מוציא עליהם. לא כל אדם שומע אין לי, באמת אין לו, אולי הוא בזבז את זה על משהו אחר. אז לכן אומרים לך, ואז כאן אומר, תעשה סדר עדיפויות נכון, ואז מה תגלה? שיש לך, ואז לא תצטרך לקחת ממי? מהבריות. תראו מה הוא כותב. על כן צריך כל אדם לצמצם בשאר ימים כדי לכבד השבת. תעשה סדרי עדיפויות, שהשבת חשובה לך. למדנו פה, בשבת אתה לא חושב על יום חול, אבל ביום חול, עוד, בטח תחשוב על השבת. ואל יאמר האח החסר פרנסתי. אדם יגיד, אבל אני היום חייב לאכול כך וכך, איך אני אעשה את שבת ערך? אז זה מה נאמר לו? כי עד רבה אם יוסיף, יוסיפו לו. ככה הוא מפרש את יוסיף, יוסיפו לו. כלומר, מה שראינו קודם, זה לא הכוונה, תבזבז לשבת. אלא תחסוך ממה? מיום חול, ואז יוסיפו לך, כן?
הנמר לא חוסך, הנמר רק
סורביה. אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע שהדברים האלה של הטור, וזה נסיים, הם צריכים להיכנס טוב ללבבות. לדעת על אחריות כלכלית ואיזון וסדר ערכים נכון, והלוואי שנזכה לכך. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נתחיל מעושה אדם תפשין, מערב יום טוב, תזיין עמוד א', אמצע עמוד, לילה טוב.